יום שני, פרשת משפטים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום מהשלוות נפש המופלאה של הבטח בהשם. עדות אישית שסיפר נכדו של הגאון הצדיק המשיח דב גפני זצ"ל, הרב שליט"א. בסופו של לפני כמה שנים הוא זכה לראות בחוש מושגים גבוהים בביטחון בהשם, ושלוות הנפש לבטח בו. בסופו שהם התארחו אצל המשגיח בשבת, התקרב זמן הדלקת נרות, המשגיח עוד לא הגיע הביתה, אבל אני התחילה לחשוש, אולי קרה משהו. אומנם המשגיח היה מעל הזמן, לפעמים שהיה לומד, שוכח לחזור הביתה, שהיה יכול לשוחח הרבה זמן עם איזה מישהו בשביל לחזק אותו. אבל בכל זאת הגיעה כבר תפירה ראשונה, שהוא הודעה של שבת בקיץ. הרבנית ביקשה ממני שאני אלך לראות מה שלמה, רצתי לישיבה, לא מצאתי אותו. עד שעלה במחשבתי, אולי קרה משהו במקווה, רצתי למקווה של הרבנים. אני מנסה לפתוח, מגלה שבאמת המקווה נעול, דפקתי, אני שומע את הקול השלב, העדין והרגוע של המשגיח. כן, כביכול, הכל בסדר, מה רוצים? אני שואל אם קרה משהו, והמשגיח בשיא הרוגע והשלווה, קשה להמחיש את זה, עונה לי שכנראה מישהו נעל את המקווה, ואני אמתין שיבואו לפתוח. כן, זה באמת הטעות. הוא מספר שהוא רץ לעני מפתח, זה לקח עוד כמה דקות. עד המשגיח ממש פנה בריצה הביתה, זה כבר ממש תמוך שבת. שכולו מאושר, מחוייך ושמח. הוא אומר על אחד, לא התאפקתי, שאלתי איך שסבא לא נלחץ, לא הבאת השלווה אפילו במשהו, בכל זאת. דקות ספורות לפני שבת, נראה שכבר היה סגור שם הרבה זמן. הוא אמר לי בפשטות, ראיתי שנעלתי, חללתי להשם שמישהו יבוא לחלץ אותי, בטחתי בהשם, ידעתי שתבוא. אז למה לי להיות לחוץ? ואגב, מסיים הנכד, שלא עלתה אצלו בכלל מחשבה ונימה של טיינה, על מי שסגר את המקווה, ובחוסר אחריות לא בדק אם נשאר שם. ואנחנו ממשיכים מייסי בסבו של הגאון רבי סוחר מאיר זצ"ל. היה הגאון רבי סוחר זליגמן מאייר, היה רבה של העיר רגנסבורג בגרמניה. בכל שנות הנהגתו הוא לחם כארי ברפורמים שאיימו להרוס את אישיות היהדות הראשיות היהדות הרצופה. באותם שנים, אחד משבי העיר, היה איזה רבי שהשתייך לרפורמים, הוא החליט איתו על עצמו את האחריות של מערכת השחיטה, בגבויה המוחלט של הרפורמים כמובן. הייתה פרצה נוראה בחומת הכשרות, רב העיר נתמלא בחרדה גדולה. באחד הלילות בעיצומו של המאבק על הכשרות, הראתה לו בחלום דמות אדורה שציוותה עליו ללכת ולמנות את המיניסטר הגוי. שהוא היה בורר במאבק על השחיטה, את הלכות שחיטה הסבוכות. אמר רבי סוחר מאיר, רבי סוחר לא רבי סוחר מאיר, סבא רבי סוחר זליגמן, שיש דברים בגו, עזר חלציו מיהר להיפגש איתו. בנחישות מולה בחשש הוא הציע לו ללמוד דיני השחיטה היהודית, ולמרבה הפלא אותו בורר הסכים ללמוד ההלכות. להפתעתו הוא גילה התעניינות רבה בלימוד, וכך הוא שינן באוזניו את ההלכות. את הגמור בחולין, שכל טבח שוחט שלא יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול מהשחיטה, ואת החמש הלכות, שהיא הדרוס החנודה, הגרום הוויקור, עד שאותו אורל ידע את אלבוריה. בסיום הלימוד המוזר, ניצל רבי סוחר את ההזדמנות הלא שגרתית שנפלה בחלקו, ומבקש ממנו, עכשיו שאתה יודע את הדרשות של הלכה אלבוריאן, אז תבדוק בבקשה, האם אותו יהודי פוקר, שתהיה למשרה החשובה הזאת, יודע גם הוא את מה שאתה יודע. הבקשה של רב העיר התקבלה, היהודי הרפורמי שניסה ליטול לעצמו את האחריות הכבדה לשחיטה היהודית בעיר, וזמן אחר כבוד, כשהוא הגיע מצא את עצמו להפתעתו בעיצומה של בחינה הלכות שחיטה. אולי תאמר לי בבקשה, פונה הגוי לרפורמי, מה הם חמשת הדברים שפוסלים את השחיטה? טוב, הוא התחיל לגמגם, הפגין בורות מוחלטת בנושא. אותו אחראי, הגוי, הופתע לראות איך אחד שמתיימר להציג עצמו בקי בהלכות, ראוי לקבל עצמו את התפקיד המכריע, לא שולט בכלל על בהלכות. אותו נבחן מבולבל לא תיאר לעצמו שהבורא הרגוע שולט בכלל שחיטה יהודית, הוא רוצה לבחון אותו. ומותר לציין שהמעמד הנדיר הסתיים בקלונו של אותו רפורמי שהתגלה במאמוריו, האמת יצאה לאור והדיחו אותו. כשאחריות על מערכת השחיטה, אחריות הכבדה, חוזרת לידיו האמונות של הרב הצדיק רבי סוחר זליגמן מאייר. עד כאן המעשה שמובא בספר אחראי במדבור. רבי יצחק זילברשטיין שליטה בספרו חשוק יחמת הלבומת הביא את המייסה הזה בדלבול גבי היסטוריה הידוע ללמד בו יותר איך לימדו אותו שחיתה. הוא עונה שזה פשוט שבענייננו אין בלימוד יכולת שחיתה שום שרח יסור למותר לנוחי. כי האיסור נאמר דווקא על אחד שסתם עושה דברתו לנוחי כדי להודיעו ללמדו את חוקי התורה. אבל בלמדון שלנו כל התועלת הייתה לישראל שהצלת הקהילה תתאפשר על ידי העברת המידע למיניסטר שיבחן, ויכשיל על ידו את הרפורמה. אז אם אלה אין בזה איסור, לאדו המצווה של הצלת הרבים היא מכשל. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע עם יוקום ויסלך בחוץ המשנטוי. הגוין רברל ויינטרום זצל, היה חבר קרוב של מור נגרח קנבסקי שליטה. הייתה ידידות נפש, חברו אותה במשך 72 שנה. הרבנית קניאסקי הייתה אומרת שלחיים, יש שתי אחיות ואח אחד, ללמד על הקשר האמיץ שהיה ביניהם. לציין שביורצייט, כן, זה מובא בגילון נר שולחן שבת, שביורצייט של רברל, אז רב חיים אומר עליו קדיש, אפילו שיש לו בנים. הנוהג ביניהם היה שקצת לפני השקיע במוצאי שבת, רב חיים היה הביתה של רברל, שהוא היה אוכל באותו זמן סעודה שלישית. רברל היה מברך ברכת המזון. היו הולכים ומטיילים ברחוב סיור לדרמן, עד מיירים. אף אחד לא ניגש לשמוע על מה הם מדברים. לעתים רחוקות היו כאלה שתפסו את ההזדמנות וניגשו לשאול את רב חיים. כשרברל חלה, אז הם הפסיקו ללמוד חברות, הם הפסיקו לאהוב את הגביעות הזאת. אחרי שנה, בפעם הראשונה, אחרי שהוא עברי, יצא לטייל, אז עצר, ויצאו לטייל, אחרי שנה שהם לא טיילו. עצר אותם איזה תלמיד חוכם, תלמיד חוכם גדול, והצטרף אליהם. הוא יצא לפני את החדושים. אז סיפר הבן, שמוצא שבת, הוא אמר לאבא שלו, אנשים לא מבינים, שני חברים הכי טובים, תקופה כל כך ארוכה לא טיילו. פעם ראשונה נפגש עם החבר הקרוב ביותר. למה הוא ניגש אליכם? אולי אתה רוצה לדבר אותו דברים אישיים? רב חיים הגיע בחיוך. הוא אמר, קליימה, למה לא לעשות חסד עם היהודי הזה? סליחה, זה לא היה, הוא לא אמר את זה לך, הוא אמר את זה לרבר ויינטרום. אז רבר ויינטרום ענה לו, למה לא לעשות חסד עם היהודי הזה? הוא למד אמר כל השבוע, והוא רוצה להגיד את מה שהוא אמר עליו. ביום ראשון הוא אומר, היה צריך לעבור בדיקה חשובה, ביקורת על כל הגוף, היה אסור לזוז במשך כל הבדיקה. אחרי שלושת רבע שעה הוציאו אותו, ואז הוא אמר לי, אבא שלי, שלימי, אתה רואה? כדאי לעשות חסד עם בני אדם. זכות זה שהיהודי הצביע את הדברים שלו בלכות זרוע, אם יש לך בדיקה, אז אם יש לך בדיקה, חשבתי על הדברים שלו, וזה עזר לי שלא לעשות. עוזר הבן של רב, עוזר הם ברלבד, הוא רב חיים קנבסקי. ואנחנו ממשיכים חדשות דירשו. יש פה מאמר נפלא שכתב בישראל הרשקוביץ, בסטנפורד, בקוניטיקט. עליונים למעלו. השבת שהייתה מרכזה של הכנסייה העולמית של דירשו זכתה לשם העולם שבס חיזוק ללומד תוירה והתקיימה בקוניטיקט שבארצות הברית הצליחה ליצור זווית מבט לא חדשה אבל מקורית על היחס שנדרש ללומדי התורה. יש לי קושיה אחת אומר ונוגע דווקא למה שאנחנו שרים בזמירות. כך פנה אליי בסעודת שבת אחד המשתתפים ומבקש סיוע בפירוק הקושיה שהוא התחבט בה. מסתבר שהיא נקרא במחוק כל העת, אנחנו שרים מעין עולמה בו עם שבס מנוחו. אבל אם אני מרגיש שאני נמצא עכשיו בעולמה בו, אז למה ומדוע? מעין. בדקות הבאות הוא אומר, שמעתי את הסיפור שלו, האיש שהגיע לשבת דירשו בקוניטיקט יחד עם הבן שלו, לא נמנה על מה שנקרא הגרעין הקשה של עמדי דירשו. הוא יהודי שעובד למחייתו, עובד קשה, יש לו חנות השגשגת שמוקמת באחת מהשכונות של ברוקלין. כמו שהוא מעיד, העסק הזה מלאת ימי. שהיה עסוק בו מבוקר עד ערב, ועד בכלל. תראו מה תאלו. אמנם היו לו שיעורים, אבל זה לא היה זה. היה לי שיעור בערב, הייתי יום מגיע, יום לא מגיע. לומד, לא זוכר. בוא נאמר שאם הייתי שואל אותי דקה אחרי השיעור מה למד, לא הייתי יכול לתת לך תשובה ברורה. לעומת מה שקורה בעסק, ובא. שם החלתי לשחזר את התנועות בחשבון, מספר הלקוחות, גם שנתיים אחורה. עד שביום בהיר סיפר לי איזה חבר על המסגרת הלימוד של דירשו. ותפס אותי, ומה אני אגיד לך, מאותו רגע, החיים שלי השתנו, פשוט ככה. אם לפני זה עסק שלי היה עסק, והלימוד היה משהו שעושים לפי הספר, כדי לצאת ידי חובה, היום אני יכול לומר לך בפה מלא, שהעסק שלי הוא השיעור. לא עסק בדיוק תורה. אמנם רוב היום אני נמצא בחנות, אבל יש לי שיעור ואני לומד, חוזר, מבחן. תאמין לי שהמבחן, שמהמבחן אני חושש יותר מהדוח של הורי החשבון, כי הוא משקף לי בדיוק איפה אני עומד. התחלתי במסכת בבא מציע, ומאז יש לי כבר כמה מסכתות שלמדתי אותן, חזרתי אליהן, נלחמתי, ועד עוד נטויה בעזרת השם. שאיפה לסיים את השעס במסגרת תוכנית קילן שעס, זו התוכנית. השבת הזאת הוא הגיע כדי למלא מצברים, מביא את הבן שלו, שגם הוא איתם, יחווה וירגיש. וכשהוא מדבר, העיניים שלו זורחות, שהבן יספוג את האווירה של השיעורים, הדרשות. אבל בעיקר, בעיקר שיראה את השמחה שמורגשת באוויר. שיראה את הפנים של הלומדים הרבים. שגם בשעה הזאת הם לא נפרדים מהגמורות, כל מה שמעניין אותם זה איך מרווחים עוד שעה ביממה, אפשר לנצל את הלימוד. ולדעתי הוא אומר, עצם המראה הזה והחוויה הזו, טובה יותר מכל דרשה או שיעור מוסר בישיבה. אחרי ההסבר הזה אין פלא שהוא מסתובב כאן כשיכור עלום יין. הוא אמנם לא חסיד, לכן הוא סעד באולם שסמוך, שהתקיימה הסעודה במתכונת משפחתית, אבל מיד אחרי שהסתיימה שם הדרשה הוא מיהר לעולם החסידי, שם הוא הספיק לשמוע את הדרשה של ראש שבט לייקווד שנעה מפני הברכים. אחרי זה הוא נשאר כשהוא מתמוגג ומשתלב בשירה מהכויכסוי, ריבוין. והבן העסק בלימוד המער המקוימת לקראת השיעור כולל שאמור להתקיים אחר. אחרי תפילה סמוסף הקדיש ולפני הסעודה, כמובן שלא תספק היום מישהו צריך ללמוד. כי גם בשבת כזאת, ללמדי דיר שהוא אינה נכון. ועל רקע המרות הרגשות והקולות האלו, רק התעצמו, רק מתעצם את הקושייה שבה הוא התחבא, שנכון לרגע זה הוא לפחות לא יצליח למצוא לאישור מניח את הדעת. והקושייה הוא אומר לסיום, אם זה רק מעין אלו מה בו, מה אלו מה בו עצמו. עד כאן הדברים הנפלאים האלה שפורסמו בעיתון הודיה. אנחנו עם ימי דהילולה, היורטט של הגאון הצדיק רבי יהודה זאב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר. טוב הרב וייזלר, רבי יעקב וייזלר, שהרי ידוע ראש ישיבת מנצ'סטר, היה תלמיד מובהק לחפץ חיים. היו קוראים לו החפץ חיים של אירופה, היו מכנים אותו, החפץ חיים השני. יש הרבה סיפורים שמתהלכים על ההתמדה הנוראה, הגדלות בתורה, הצדקות המופלגת, מעשי החסד הכבירים והמידות המופלאות. בפרט ידוע התקנה המפורסמת את הלימוד שתי הלכות ביום, סורה החפץ חיים ושמירת הלשון שחדרה לכל עולם היהודי, עולם מהפכה רוחנית אדירה. פרק מיוחד מספר הגאון רב גבריאל קנופלר, ראש ישיבת שער טוב במנצ'סטר. הוא מספר שכשהציעו לו להקים את הישיבה, אחת של הרב סגל תהיה קפידה, הישיבה תתחרה כבכל עם הישיבה שלו, שהיא ותיקה יותר. אז נכנסתי אליו סיפר ודיברתי איתו על זה. הוא ביקש ממני לחזור למחרת, הוא רוצה להתבונן בדברים. כשחזרתי למחרת, הוא אמר לי שהוא חשב, הוא חשב על הדברים האלה. הוא אומר לי, תפתח את הישיבה ותצליח. הוא אמר, כל ימי עבדתי על מידת האמון והבטחון. ועכשיו שבא ניסיון לידי, אני אפסיד את זה. אחרי הפתיחת של הישיבה, הוא שמע שיש תנים שחד ששלם אני אעשה איתו מריבה. אז באחד הימים, אחרי התפילה הוא ביקש ממני שאני אתלווה לבית שלו, כדי שכולם יראו שיש בני ידידות נאמנה. למרות המאמצים עדיין הייתה התנגדות אצל רבים ממקורביו ומעריציו לישיבה הקדושה. הדבר הפריע להתנהלות של הישיבה, להצלחה שלו. אז הוא אומר, נכנסתי לה ואמרתי שהכוונה שהיא לעזוב את הישיבה ולחזור לארץ הקודש, אבל הוא הגיע התנגדות נחרצת. הוא אמר, מנצ'סטר זה מקום שטובה ישיבה, אנגליה היא מדינה שטובה ישיבה. לאירופה צריכה להיות ישיבה, אתה מסוגל להקים כזאת ישיבה, ואסור לך לעזוב ולהתנער מהמשימה שמוטלת עליך. תמשיך ואני אחזיק אותך. אחרי תקופה הוא אמר לי, תדע לך, כשאני אומר מה זה בראש חוילש, אולי שמצליח לנו פעמיים, אני מכוון פעם אחת על הישיבה שלי, פעם אחת על הישיבה שלך. פעם אחת לפני שנסעתי, הוא אומר, בפעם הראשונה, החזקת הישיבה לאנטוורפן, זה אצל הרב קרויזוורט שהיה מהמערצים שלו, וביקש שיעזור לי. חיים קרויזוורט, כמובן שהוא התפעל מזה מאוד, ביה את זה באוזני הנגיד, הוא אמר שיש צדיק ממנצ'סטר שיש לו ישיבה, הוא ביקש מי, התקשר לי, ביקש שאני אעזור לו, שאני אעזור לו משה בצהל להחזיק את הישיבה. אחד מהתלמידים סיפר לי שבכלל אם לקח אותו ברכב מהישיבה הביתה, הוא ביקש שיעבור ליד הישיבה, ליד שער התוירה. וכשהם עברו ליד הישיבה הזאת, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הישיבה הזאת? דע לך, הייתי מגיע לבית משלמן אחרי 120, והם שואלים אותי, זה זאב, איפה ישיבת שער התוירה? אז אני לא הייתי יודע מה הם מתכוונים, והיו אומרים לי, ישיבת שער התוירה, אתה יכולה לקום, ולא קום בגלל ההתנגדות שלך. אם כן, תיכנס לגהנם, שמר אחר. ועכשיו, השאלה הזאת, אני יודע כבר שיש לי מה להשיך, שיהיה על הפסק. אנחנו ממשיכים, עוד ירוצה נפלא של הגוין, הגוין הצדיק, רבי מנגל גלינסקי, שכן הצדיק גבור, שאנחנו מזכירים ממנו הרבה. הוא סיפר בעל עצמו שזה היה בראשית ימי המדינה, שאלו ארצה את יהודי תימן, הלכנו כמה בני תורה למעברת ראש העין לרשום את הילדים שלהם לחינוך תורני שהם כל כך רצו בו. קרא הדת נתנו לנו מכות רצח וזרקו אותנו, זה היה נורא. בחזור המכות כאבו, הכישלון צרב, נפסנו לחזניש. סיפרתי איך גירשו אותנו במכות, כמו כלבים, הסתכל בחזניש ואמר, אנחנו חיילים, אנחנו צריכים לעשות כמה שבכוחנו. והרבן יש עולם, הוא ישלם לנו שכר. הוא ישלם את השכר שלנו, שאלנו אותו אם להמשיך, אמר בכל הכוח, על כל מכה, כל מכה השם ישלם שכר עצום. האמת, אומר רבן כאל גלינסקי, הייתי בטוח שהכוונה שלו שכר בעולם הזה, אבל כשאני רואה את פריחת בעולם התורה, ספרדית, עמודי התורה, הישיבות, הסמינרים, המוני בני תורה ויהודים יקרים כן הרבו, אני מבין שזה הייתה הכוונה עכשיו של חזניש, שכר עצום ורב בעולם הזה, הרי אותו מכות, הוא אומר, זה היה כמו צפרדה עם מצרים. על כל מכה שספגנו, יצאו נחילים, נחילים של בני תורה. ראינו מה טוב חלקנו, ללמד אותנו, שאנחנו צריכים לעשות את שלנו, והשם יעשה את שלנו. אנחנו משכירים עם הדור הנפלא, סגולות וישועות. מהו המקור לכך שסעודת פדיון הבן נחשבת כפסע לתעניות? יש לו דברים נפלאים שפרסמו, במבשר תורני על ידי הרב חיימזון. מקובל את אנשי ירושלים מקדמת מדינה, שכתוב בספרים שמי שאוכל מסעודת פדיון הבן נחשב לו כאילו יתנה פדיון לתעניות. ומכאן המקור לחטוף כזית מהחלה הגדולה שהכהן פורץ אליה בשעת פדיון הבן. וכן, הוא כל כך משתרש עד שאנשים דוחפים אחד לשני כדי לזכות. לזכות בכמה פעורים מהחלה הגדולה. אז די חמד, במערכת סמך, מחלק ד' מספר שבתף ראש נונטט, שהיה בירושלים, הזמינו אותו לפדיון, לא הלך, ואמרו לי, שכתוב בספרים שסעודת פדיון הבן עולה, במקום פדיון לתעניות, אבל אומר, לא ידעתי מה הדבר הזה, והוא מסיים, ונראה שאין מקור לדבר. רק שיחה נעה לפי הבריאות. כשיצאו לאור ככה את החמד ואנשי ירושלים מצאו את מה שהגוין אומר, שאין מקום לדבר הזה, התמלו בפנייה. הייתכן שכל ידי להיפסיק בירושלים מדור דור, אפילו הצנועים נדחקים בכוח, בכל כוחם לזכות. שיגיד איזה, שאין איזה מקור רק שיחה נאה. באותו זמן נערך אצל אחד הצור במפדיון הבן, שישתף שם גם מורד הארד ירושלים, הגוין המוסחיים זו מפייד לצד. אז הרוב של הסדכם מדברו ויכוח, עד שכם אחד המתבקשים והכריז, הנה, נמצא אצלנו הגוין המוסחיים זו מפייד. ידוע בתקעותו המופלגת, בכל חדרי התורה, ספר ראשון עם אחרון אם נשאל אותו. נתן רב חיים קורת רוח בשעונים ואמר, אכן אין שום מקור בספרים למאמר הזה. שסעודה, יש פדיון נחשבת לפדה לתעניות, אבל יש איזה רמז בתורה, בפסוק, בפרשה, כל בחור אדום בבונה חוטיב דה, אז ראשיתי ויש, אם דבר מה בפדיון בן נהנית, יחשב כאילו תענית פדה להתענית. והוא הוסיף בספר ילקוטי ישר, להגיד לרמשה שלם רוקח, שהוא מביא סמך לזה, שאמרו את זה בפני הרב הקודש משיני ובקילס את זה, והוא כתב ככה. שמה שהעולם אומרים את זה, את הפדה לתעניות, לא מצאתי שום דבר ברור מזה בספרים. ואולי אומר, יש סמך למאמרם שיעקב אבינו, עם בדלת שנים כשהוא התחתן, ועל הבן הבכור שלו כתוב, כוי חברי שסויני, יעקב אבינו עם בקדושה כל ימיו. על די רובן שהציל את יוסף, שאומרו, אל תשפחו דם, אז היא טובה הסיבה שירד יוסף למצרים. משם, והוא משך לשם גם את יעקב אבינו. בשניהם לקטו את הניצות קדושים שנפלו לארץ מצרים, בזכותם נהרגו בחורי מצרים, שזו הייתה המכה האחרונה שנגלו על ידי זה. לכן הוא אומר, חשוב צודת פדיון הבן לפדיון התנין, כי מיין שלוט יעקב שהתחתן, ככה נראה לי בדרך האפשר. הוא ממשיך שפעם אחת הוא היה אצל השין הזרוב, ומתאמן שהיה אצלו באותו זמן פדיון הבן, אחד מהנכדים. הוא שאל אם מישהו ראה את המקור, ואמרתי לו את הדברים האלה, ונסו חן בעיניו וכיסה. שאל, אם ראיתי את זה איזה מקום, אמרתי לו שאני כמדומה, שזה לקחתי את זה מאחי, ראיתי את זה אצל החידה. מה השמחה גדולה? ונסיים במה שהמספרים על האוסטרוצר, שהציקו לו על איזשהו מרבה בתענית, שהוא יכול לצאת לסעודת פדיון, לסעודת פדיון הבן, שזה נחשב כאילו התענת פדיון התעניות. אז הוא אמר, מה שמקובל כאילו, זה רק התעניות כנגד העברות שכתוב עליהן כאילו. למשל, כאילו בוידה בוידה זורם. הוא חושב מוצא בשעה זה בחזר שיש פידלת כאילו שכזה. וכנגד זה, כנגד זה, מועיל העניין הזה לפדיון הבן. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. אחד שואל לסוחר זהב, ויגיע לחנות לקוח שרוצים קור זהב ישן. אחד העובדים שקל את הזהב, בדעה שזה 14 קראת, נתן לו מחיר הזהב על 500 שקל. כשהגעתי לחנות, ראיתי זה 20 קראת, 21. שווה 750, צריך להודיע לקח על הטעות. התשובה שלו, ודאי שאם הלקח הוא יהודי, יש חיוב להשיב לו את ההפרש של הטעות. ושולחן ערוך, נאמר שמי שקונה מגוי טבעת זהב בחזקת בדיל ומחר אותה נמצא של פחי זהב, שם הקונה לא צריך להחזיר לסרסור, כיוון שדבר שלא עתיד להתגלות, לא זכה בעדיין. אבל בעניין שלנו, זה עתיד להתברר על ידי שמקצוע שהובין לזהב. גם כשהוא טבע את הזהב במתנה, זכה בכל שהוא, כמובן בלבוש. לכן הוא צריך עליו להשיב ללקוח את העונה. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה. אנחנו אוחזים רבותיי בסימן שינון סעיף ג' האם מותר לראות ברשות סורבים בשבת? ומה הדין הדף שהצטבר רק בפיו? האם רשאי ללכת ברחוב בשבת? זה בעניינים האלה ובעוד עניינים נוספים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת. ונלמד גם אנחנו את הדפיים בהלוך, היריקה בשביל סורבים למרחק של 4 אמות, והיריקה בשביל סורבים לרשות סורבים, ולהפך, אסורות מדאורייתא. למרות שאדם לא נטל את הרוק ביד שלו, אותה של רוק מגופו נחשבת להכירה את החבץ במקומו. כמו כן, למרות שחבץ שעקרו אותו ממקום שהשטח פחות מ-4 ל-4 טפחים, אין בו איסור יותר מדאורייתא. לעניין זה נחשב גוף האדם כמקום שהשטח ארבעה תפוחים, גם אם הוא הושיט את ראשו והוציא את שפתיו מרשות לרשות. ואז זה רק, הרי זה יוצא מרשות לרשות, כיוון שהפה הולך אחר מקומו של הגוף. וכל הנעל אסור גם מקרמליס, ובשכונו חמשמה שגם באופן שמוציא את שפתיו מרשות האחרת, יש איסור יוצא מקרמליס, או לקרמליס, ויש אומרים שבקרמליס צריך להקן באופן הזה. עוד שיצטבר בפה וכבר נעקר ממקומו, והוא מוכן ועומד לפליטה, לדעת ראשונים רבים אסור מדורי ישראל לצאת איתו בשבת ברשות סורד לרשות סורבים, ולהפך, או ללכת איתו למרחק של 400 ברשות סורבים, ככה הלוכת. יש מהראשונים שסוברים שאין איסור בזה, ולכן אפשר להקל מזה במקום שהוא בוודאי קרמליס. אבל אין להקל ברחובות העיר שאין זה מוסכם על כל הדעות שדינם כקרמליס. אדם שיצא מרשות סורבים לרשות סורבים, לפני שהוא נעצר מהליכה, הוא הבחין שלפני שהוא יצא כבר צבר הפירוק שנקר ממקומו, צריך לחזור לרשות סורבים שיצא ממנה ויפלוט אותה מהפה. אם לא יכול לעשות ככה, יפלוט את הרוג במקום פטור. כגון, גבי עמוד ברשות סורבים שהגובה לפחות 3 טפחים ואין בשטח שלו 4 על 4 טפחים. אדם שיש הרי מאכל בין השיניים, יש אומרים שלכתחילה ינקה את השיניים לפני יצאת השבת, לפני שהוא יוצא בשבת לרשות סורבים, אבל במידה ואין באפשרות שלו לחצות את השיניים ולנקות, רשאי לצאת לרשות צרה במשרה מאכל, כיוון שיש מקום להחשיב תוצאה הזאת כתוצאה ושינוי. כמו כן, זה מולוך שאין לו צריך לגופו, שאין אין לו צריך בשרה מאכל אלו. ויש מהפוסקים שצידד להקל בדבר זה לקצילה, מטעם ששערי המאכל בטלים לגוף, אבל לא הכריע למעשה. בפרט ונוגע לשינת הטובות, אבל הוסיף שגם שבקרמליס אין להקפיד על זה. אלא אם כן, שערי המאכל מפריעים לו, או שבולטים מחוץ לפה באופן מכוער, שבאופנים האלו מסתבר שהם לא בטלים לגוף. יש מי שכתב שמותר לצאת עם שערי מאכל בפה, ובלבד שלא מדובר שערי מאכל שהדרך להקפיד ולהוציא אותם. עד כאן בעניין דפרים בהלוכה שנלמד ביום. נחזור מה שלמדנו אתמול בקצרה. חזל גזרו שאדם לא יעמוד ברשותי אוכל ויושיט היד ברשות הרבים. להיטלטל חפצים שעשוי להתלקק להם במקום עמדו, מחשש שהוא יטעה, יעביר אותם רשות שעומד בה ויעבור לסור יצרי. טיטולים חוזרים של חפץ ברשות הרבים לטווח של פחות מ-400, דהיינו שהוא מטלטל לטווח של פחות מ-400 ועוצר, ושהוא מטלטל ועוצר וכן הלאה, עשו מידה רבון, אבל במקרים מסוימים יתירו את זה חכומים, ובהם מי שמוצא תפילין ברשות הרבים כשהם מונחות בביזיון, במקום שאינו משתנה. מי שמוצא כוס ברשות הרבים באופן שהרבים עלולים להזיק ממנו. עד כאן בעניין הזה, והוא כדרכנו, מפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, לגבי אם מותר לחלל שבת לצורך שבר. טיפול בשבר. בטיפול בשבר, בשבר של עצם בשבת, אז יש להבדיל במקרים שונים. שבר שיש בסכונה, או חשש להתפתחות סכונה, למשל שבר פתוח, שבר בגולגולת, או שבר בעצמות הארוכות שיש בו תזוזה של קצה העצם, מחללים כשבת גם במלוכת דאורייסה, שביל הטיפול, גם כשקיים רק חשש לגבי שבר. שבר שאין בו חשש מאחד מהפרטים האלה, אבל יש בסכון הסבר, דיינו שאם לא יטפלו בו, אז עלול להיפגע התפקוד של אחד האיברים באופן בלתי הפיך. אז גם שמה, מותר לחלל בשבת, סליחה לא גם, אלא מותר לחלל בשבת במלאכות דרבון על הצורך הטיפול, ומותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דורייתא בשביל זה, כגון הכנת להכין גבס. שבר שאין בו חשש לסכונה, או לא לסכונה סבר, אז אין לעבור על איסור לצורך הטיפול. אבל אם מחמת הכלים נחלש כל הגוף, או שהוא נפל למשכב, מותר לומר לגוי גם לעשות מלאכה דאורייתא. לכן מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן או בשינוי. דף רואים איתנו דבלי. כאן נהגו לאכול זרזיר, והאם סטונית לבנה כשרה, ואיזה עוף נוהג לשרוט, על כך ועלות מוצאים העניינים, אם עד היום הסרט חולין, דף סמך ב', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2, אוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה. קניין חוכמה יכול לצל לבובס, בשער עבוד ישראל עושים פרק ד' במר חומס על בובס, והחלק השני שהוא הריבוי, הוא עבור גבול די הסיפוק על התוספת, אשר אין צורך בן האדם. והרגועים מן המאכל ומן המשתה. ויצא להתפרסם פעם, כל ימיו נזר ומחילות בלבקוביץ' לקדש את עצמו לפרוש מכל דבר שאין בו מן ההכרח לקיום הגוף, כבר בחרותו בשנת תפריש צדיק וב, נמצא בין הקבלות שהוא קיבל על עצמו להפסיק רגעים לסעודה. רשימה אחרת רשום, להפסיק באמצע הסעודה פעם אחת ביום 5 דקות וללמוד תורה. הוא עיד על עצמו שהוא אכל גלידה פעם אחת ימי חייו לפני הבר מצווה. הוא ראה שזה מאכל שבא לי טיינוג, אז הוא פרש מזה. קרה גם כל ימיו הוא לא שתה, שתהיה מתוקה מלבד כוס תה, שהם מכינים לו בשיעור בבית, של בית הרב שכטר. הוא גם לא אכל שום מיני מזונות, מלבד פעמים בודדות, שהיה צורך מיוחד בזה. סיפר לחדו אגון הרב משה חיים קורלנסקי, שהוא זוכר שפעם הגיש הרב טוביה שכטר מזוינס, למשקי אחרי מיירי, בעיר תצ'ינימה שלו, ובשביל יהודה, טעה מהמזונס לכבודו של הבעל הבית, וזה החידוש בעיניי. אחרי 6 שנים שהוא לא אכל מאדם מזונות, אפילו שהיו בבית באופן קבוע. ואתה מזירז שאני כן אקח לעצמו. זה הלימוד גדול כשעצמו, שגם הדברים שהוא נהג בהם, זה היה נוגע לכבוד הבריאס, אז הוא דחה את ההנהגה שלו. גם פעם יצא שורח בבית ושבתי את תלמיד יתום. בסוף הסעודה הרבנית הבחינה שהוא טועם קצת ממש כמה טוב. עמד על השולחן, הביע את הפליאה בפניו. ידע שהוא לא נגע בזה, אפילו שכל שבת היום נח על השולחן, אז הוא אמר לה שלקחתי קצת כדי שיהיה לאורך הרגשה נעימה לקחת לעצמו. הוא היה מעדיף תמיד לאכול לחם יבש, שאחרים כבר לא היו רוצים לאכול. פעם אחת, הרבנית הכינה צלחת תפוח אדמה מרוסק כדי לבשל אותו, והוא סבר שמיכה הצלחת לפניו כדי שהוא אוכל והוא אוכל. אחרי זה אמר לה שהצנון נעמות טעים. פעם הוא אמר לאחד הנכדים שלא אכל מאכל מסוים שסעד מסלור שצלם, אין כזה דבר אני לא אוהב. אם זה קשר אוכלים, יצאו בפניו לשתות קפה כדי לעלות אליך את דם, הוא אמר שהוא לא מעוניין. הוא שמע שזה משקה של כאלה שמתמכרים לזה. הוא לא רוצה להיות מכור לשום דבר בעולם הזה. לא רק בעניין אכילה הוא נהג ככה, אלא בכל הדברים. וכמו שעד אחר שנות הזקנה, שעבר את גיל הגבורות ונחלש, הוא אף הוא היה נשען על המשענת של הכיסא. השיעור בישיבה רק בשנות ה-90 לחייו, הוא הסכים שיחליף את הכיסא הרעוע. כיסא הרעוע ועמד להישבר, שישב עליו עשרות עשרות שנים. ונקרא ציון מדור נפלא חפצים בחיים. בסעיף ג' של הפתיחה, לוין. חיים כותב שמישהו מספר לו שנור הוא עובר גם על מה שנאמר ישומר בנגע הצרד לשמור מאוד ולעשה. כמו שמובר בחזל שהחיוב הוא שלא לשכוח. יזהם לשנור כדי שלא לקוט בצרד. לכאורה הוא אומר, בזמן הזה הרי אין נגע צרד, אז איך שייך את האיסור הזה? רבים המוספים של דירשו מביאים איזה מדווח חיים במקום אחר, שכמעט שבזמן הזה אין לנו בסמיק בישהו קרבונס וכל מתאר, אין אפשרות גם לתאר מנגע הצרד. אז אם המספר היה לשנור אל אש בצרת, היה נשאר בתאומה לעד. לא הייתה לו אפשרות להינקות ממנה. על כן, בזמן הזה, תאומת נגע הצרת תשאר דבוקה בנפש. היא לא בלת על הגוף מבחוץ. או שהוא נענש בעניות ששקולה קצר. מאידך, אגרח קניבסקי שליטה כתב שהאסור לא על חלוש התאומה של הצרת, ועל עצם מציאות הצרת. זה שאר גם בזמן הזה. אילו היינו יודעים על כהן מיוחס, היה שהיה יכול לתמק גם בזמן הזה. ואכן אמיתו גזילבר שלי נביא שגם מזמננו, שאחרון יש תחרת על דיבור ושנור. וזה על פי מה שמצפר הרבה שפיינשטיין, שהוא יורד תלמיד על פטר שהיה לו ביד, שזה נגד צורת, שבא לו על זה שהתגל לשנור. לאו נוסף שמונה אחרות חיים, שעליו עוברים גם מספר, גם מקבל, זה עליו שלפני ולא עשיתם מיכשק. שכן גם המספר וגם המקבל, כל אחד נוטל מכשול לפני חברו. רבי אורי מוסופים מציינים, פרט מעשי מן החוץ מאוד שעולה מהדברים האלו. כך גם כותב החובצים. במקום אחר, שמפנים שמותר לאדם לשמוע לשנורה, זאת שמובררת לחבר על אדם אחר לתועלת. שאם לא כן, הוא עובר על הלב שלפני עבר. הוא מחשיב את החבר בסיפור של שנורה ללא כוונת תועלת. שעל זה אחד התנאים להתיר סיפור לשנורה לתועלת. שהמספר באמת יכוון לתועלת. עושה לו דברים שלו בסביב הזה קודם אחות חיים, שצריך להיזהר מאוד מלשבת בחבורות של מספרי לשנורה, כי למעלה נכתבים כולם בשם חבורה סרשע. יש נאמר הוצבת הרבה זר הגודל הבן של האורקנוס. והביאור מוסף הם מביאים עוד לדבר אחות חיים בשמר שלוש. שלפי מה שאנחנו רואים בימינו שיסור לשנורה נפוץ מאוד השם ירחם, ראוי לכל מי שירד השם נגע בליבו, שלא לשבת בכלל בחבורה של כאלה אנשים. אם לא שמכירים אותם, זה סתם אנשים, לא שמכירים שהם נזרים מדיבורים אסורים. כי על פי רוב הוא אומר מוצאים מאוד שעל ידי קיבוץ אנשים, בהם לדירי לשנור הרחילו לעשות דיבורים אסורים. הוא במקום אחר, כתוב החובץ חיים, שלהימנע מלשבת על שפת אנשים, גם כשהם מספרים משבחי גדי הדור, ולאמר כי כמעט לא ימלט, כשלבוא לדי לשנור, הוא הוסיף שלשנור אנשים גדולים, חמור יותר, ועוד ישבוך הוא תובע את אלבנם. ולסיום התחזקות יומית, אז כמו שהתחלנו עם היורטות של הגוין, המדזב סגל לצד, היה אומר שאין משפחה בעולם שלומדים מלחוד השנורה, לפי הסדר של שתי הלכות ליום, כן, הרי הוא יהיה, עשה לי סדר של לגמור אותה, לגמור פעם בשלוש חודשים. הוא אומר, אז אין משפחה בעולם שעשו את זה, שלומדים מלחוד לשנורה, לפי הסדר של שתי הלכות ליום, שלא ראו איזושהי ישועה בענייניהם, יש בו רפואה, יש בילדים, יש בו פרנסה, שיתוך, יש בהצלחה בחינוך, תמיד זהו. תן רבותיי לקבוע זמן, לקבוע זמן ללימוד השותף לפני הבית, בלכות שמרת הלשון, להשתדל להוסיף דוגמאות מעשיות מחיי המיומיום, באופן שלא יהיה בזה לשנורא. עד כאן דברים אליהם רבותיי, של כל המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, מוכניות וגשמיות בכל טוב סלע.